חברים יקרים, שלום לכולם. אנחנו בדף עין ב', בדף היומי. אמר רחב ואמר רב יהודה, זה בערך באמצע העמוד, מקביל לתוספות דיבור המתחיל כתיב. אמר רחב ואמר רב יהודה, המקרע בגדי כהונה לוקח חייו מלכות, עבר עליו שבתורה שנאמר, אני אקרא את הפסוק במלואו, שפה יהיה לפיו, סביב, לא יקרע. זאת אומרת, מלבד הכוונה הפשוטה של הפסוק, שיש לעשות לפי המעיל שפה כפולה, כדי למנוע את קריאתו, התורה גם אומרת לנו שאסור לקרוא המעיל, כן? ואותו דבר ישר בגדי כהונה, אסור לקוראם, מתקיף לערב אחר בר יעקב, ודין מאחי כמה רחמנה. נעבד לי שפה כי איך היא לא ניכרה, בוא תעשה שפה כפולה חזקה למעיל שלא ייכרה. מי אמר שיש פה איסור? תשובה, מי כתיב שלא ייכרה? בשין, שלא ייכרה. שמשמע זה רק נתינת טעם, למה לעשות שפה? כתוב לא ייכרה. בלי שין, משמע שיש פה טעם בפני עצמו, איסור בפני עצמו. ואמר רבי אלעזר, המזיח את החושן מעל האפוד, המנתק את החושן מהחיבורו לאפוד, ומסיר בדי הארון, שומט את המוטות מתוך הטבעות, לוקה. עבר הלא תעשה, שנאמר, והרכסו, אני אקרא את הפסוק, הרכסו זה יחברו, את החושן מטבעתה ולטבעות האפוד, בפתיל תחלט להיות על חשב האפוד, לא ייזח, לא יתנתק החושן מעל האפוד. ונאמר עוד, בטבעות הארון יהיו הבתים לאסור ממנו, איזה איסורים. הנה יש פה שתי איסורים, מתקיף לרב אחר יעקב ודיל מאחי כמה רחמנה, חדקינו ועבדינו שפיר, תעדק ותעשה אותם יפה, קשור היטב, קשור היטב את החושן לאפוד, תן את הבדים בטבעות הארון בדוחק, כדי שלא ייזח החושן ולא יסור הבדים. תשובה, מי כתיב שלא ייזח ושלא יסור בשין, זה בדיוק אותו דבר, שלא ייזח כתיב, לא ייזח, סליחה, בלי שין, לא יסור כתיב, מה אשמה? שזה איסור בפני עצמו. רבי יוסי ברבי יהודה רמי כתיב יסתירה מצאת חלק כתוב בטבעות הארון ועבדים לא אסור ממנו, משמע שהעבדים אינם זזים מהארון, וכתיב הובא את בדיו בטבעות, משמע שהעבדים עשויים באופן שורים לצאת ולבוא בתוך הטבעות. כיצד? הם היו מתפרקים, הכוונה רפואיים, אבל אינם נשמתים, אי אפשר לגמרי להוציאה את הטבעות מהארון, תנן עמי אחי, בטבעות הארון ועבדים יכול להיו זזים ממקומם, תנו למר והובא את בדיו בטבעות, היא הובר את בדיו, יכול להיו נכנסים ויוצאים. תלמוד אמר, בטבעות הארון יהיו הבדים, הכיצד מתפרקים הרפואים הם, ואינם נשמתים לגמרי. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מה היא דכתיב, עשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים? מה הכוונה? עומדים דרך גדילתם. היו מעמידים את הקרשים באופן שהחלק מהקרש שהיה גבוה באילן הוא עמד למעלה, והחלק שהיה נמוך באילן הוא עמד למטה. דרך אגב, מצאינו לדוגמה בשאר מצוות ככה, כמו מצוות נטילת ארבעת המינים בחג סוכות, שהן מתקיימת רק כאשר אוחזים אותם זקופים כדרך גדילתם. דבר אחר, מה הכוונה עומדים שמעמידים את ציפויין? זאת אומרת שציפוי הזהב על הקרשים היה מודק במסמרים, ואולי עומד מעצמו. דבר אחר, עומדים שם התורה... מאחר שנבנה בית המקדש הראשון וגנזו הקרשים, עבד סברם תקוותם ותל סיכויים, תלמוד לומר עומדים לעולם ולעולמים. ואמר בי חמה, חמה בר חנינה, מהי דכתיב את בגדי השרד לשרת בקודש? שרד זה מלשון שריד, שארית. מה הכוונה? אלמלא בגדי כהונה, שעל ידם הכהנים יכולים לעבוד במקדש ולהקריב קורבנות שמחפרים על ישראל, לא נשתאר מסעוניהם של ישראל, שריד ופליט. לא קרה פרת הקורבנות, היו ישראל קלים בעוונותיהם. רבי שמעון בר נחמני אמר, לבי רבי שמעון תנא, בגדים ש... מה הכוונה? בגדים שגורדים אותם כבריאתם מכליהם. זאת אומרת שחותכים אותם להורידם מכלי הריגה, הם כבר בצורתם הגמורה, שכשעושים את בגדי הכהונה, אין הורגים יריות של בד וחותכים ותופרים, אלא הורגים על כלי הריגה בגדים חלולים, מוכנים לבישה מיד שהורדו מהכלי, ומסרדין מהם כלום, מתשירים מהם שריד, כן? מקצת בגד של ההרוגים מהם. מה, מה הכוונה? ריש לקיש אמר, מעשה מחת. זאת אומרת, שמה, מה הגמרא, מה הכוונה? הגמרא מבינה כי הכוונה בריש לקיש, שמשלימים מקצת מהבגד על ידי סריגה במחת. מיטיבי, בגדי כהונה הם עושים אותם מעשה מחת, אלא מעשה הורג, שנאמר מעשה הורג. איך אתה ריש לקיש אומר שחלק מהבגד נעשה בסריגה במחת? אמר, בעל לא נצריכה אלה בית יד שלהם, זאת אומרת, שרבולים, הם לא היו נהרגים עם הבגד בחתיכה אחת, אלא נהרגים בפני עצמם, ואחרי זה מחברים אותם לבגד לידי תפירה כדי תניה, בידיעת של בגד כהונה נהרית בפני עצמה ונדבקת עם הבגד ומגעת את פיסת היד. אורך השרבולים היה את כף היד. אמר רחב אמר יהודה, שלוש ארונות עשה בצלאל, הוא בנה שלוש ארונות, כתוב עשו את ארון עצי שיטים וציפית אותו, זהב טהור מבית ומחוץ לטפנו, שניים של זהב מבפנים ובחוץ, לצפות את הארון הפנימי של העץ, הנה האמצעי של עץ, היה מידותיו תשעה טפחים, הרי כתוב עשו אותו ואמה וחצי קומתו, ואם אמה זה שישה טפחים, אמה וחצי זה תשע, הפנימי של זהב היה שמונה, נמצא שמילא את הארון הפנימי, הזהב הפנימי מילא את הארון, כל חללו של ארון העץ, שהרי גובה חללו גם כן שמונה טפחים, החיצון היה של עשרה טפחים ומשהו, תחתית הארון החיצון הייתה עבר כלשהו, באותו המשהו, שבגובה בחוץ ומבפנים היה חללו של הארון החיצון גבוה עשרה טפחים, נמצא כי היה הארון החיצון מכסה את צדדיו של הארון האמצעי, שגובה היה תשעה טפחים, וגם את צידי הכפורת, הכיסוי המונח על הארון האמצעי שהיה עוביות טפח. והתניה, הכיסוי החיצוני ה-11 ומשהו, לא קשה, כמעט דאמר, יש באופיות טפח. כדי אתה אומר שיש באופי תחתית הארון החיצון טפח, ואתה צריך בעצם עוד טפח, אז יש לך 11 טפחים, והכמעט דאמר שדאין באופיות טפח, אלא אופיות כלשהו. ומה הנה משהו הזה? זר! זאת אומרת, הכתר שהיה כמין שפה מקושטת בראש הארון החיצון, שהיה עולה מעל גובה הכפורת, המקיפה אותה כמו כתר. אמר רבי יוחנן, שלושה זרים כתרים הן של מזבח הקטורת, של הארון, מה שאמרנו, ושל השולחן, לחם הפנים. זה סימן לשלושה כתרים שניתנו לעם ישראל. המזבח זה סימן לכהונה, שעל המזבח מקריבים. השולחן זה סימן למלכות, שהרי על השולחן סימן לעושר מלכים. ועל הארון זה סימן לכתר תורה שבתוכו מונחים הלוחות. השל מזבח כתר תאונה זכה אהרון ונתן לו. של שולחן כתר מלכות זכה דוד ונתן לו. של הארון של תורה עדיין הוא מונח וכל הרוצה להיקח. יבוא ויקח שמה תרומר פחותו מהכתרים האחרים. תלמוד לומר בי בחוכמת התורה מלכים ימלוכו. כן? שמלכות מתקיימה על ידי חוכמת התורה מלמד למלך דינים ומשפטים ישרים. והתורה ממליכה מלכים בבדי גדולה מן המלכות. שהיה גדול ממליך מלך יותר מהמלך עצמו. רבי יוחנן רמי כתיב זר, בלי יוד, משמע לשון זרות, וכתיב זר, עם יוד לשון כתר. אם את זכה, התורה נעשית לו לזר, כתר, ולא זכה, זרה ממנו. רבי יוחנן רמי כתיב, ועשית לך ארון עץ. הנה הטיל הכתוב את עשיית ארון על משה, וכתיב עשו ארון עצי שיטים, הטילה אותו על הציבור. אלא תחילה הטילה המלאכה על משה הקדוש ברוך הוא, אחר כך הטילה על הציבור לעשות עבור משה, מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווים לעשות המלאכתו. הלאה, מבית ומחוץ תצפנו, יש לארון להיות מצופים מזהב ומחוץ. אמר רבא שכל תלמיד חכם שאין תורו כברו, אין פנימיותו כחציניותו, אין לו יראת שמיים לא תלמיד חכם. אביי, אמר אביי ויתמר אבא ברור, לה נקרא נתעב, תועבה שנאמר, אף כי נתעב ונילך, נבאש, איש שותה במים מבלה. זאת אומרת, איש השותה מים, לומד תורה, יש בו עוולה, הוא נתאב. אמר רשום במחמני, אמר ביום יוחנן, טען מה ידכתיב, למה זה מחיר כסף ביד כסי לקנות חוכמה ולב עין? מה התועלת בכך שניתנה לו אפשרות ללמוד תורה אם לא מקיים את דבריה? או להם לסונאים של תלמידי חכמים, כלומר, תלמידי חכמים עצמם שעוסקים בתורה ולמרת שמיים. מר יזרבי ענאי, חבל לדלת לדרתה, חבל על מי שאין לו חצר, אבל תרה לדרתה היטלי, אבל עושה שער לחצר. התורה אינה אלא שער לכניסה ליראת שמיים. מי שלומד תורה ואין בו רצון לקנות ליראת שמיים, הוא עמל בחינם. כמי שבונה שער, שאינו נפתח לשום מקום. אמרו לרבנן לרבא, רבא לרבא מנון, במתותא מינייכו, לא תרתו תרתי גיהנום, אל תרשו גיהנום פעמיים. מצד אחד אתם מילים בתורה, ומוסרים את הנפש, אז אין לכם עולם הזה. מצד שני לכם יראת שמיים, אז תרשו גיהנום. אמר בישוב בן לוי, מה ידכתיב זאת התורה אשר שם משה? למה כתוב שם? למה לא לימד? זה מרמז לנו לא בסם בסין, אלא בסמך, לסם, זכת נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם עמקה, והיינו דמה רבה, דאומן לה, מי שעוסק בתורה כמו אומן, באופן הראוי לשמע, סמה דחיה, דאומן לה, סמה דמותה. אמר שמי מרחמני, רבי יוחנן, יונתן רמי, כתיב פקודי עדי השם מסרים מצווחי לב, משמע תורה נעימה ומשמחת, וכתיב אמרת השם צרופה, כמו האש הצורפת. זה חם, זה מעשר, זה חם מסמכתו, לזכת צורפתו, רישלה כי שמע, לימד את זה מגוף הדקרן אפקה, מעצם הפסוק, אמרת השם צרופה, בלי השוואות לפסוקים אחרים, זכת צורפתו, לחיים, הרי צורף גם עושה דברים טובים, לא זכת צורפתו למיטה, יראת השם תורה עומד לה, אמר ביחנינה, זה הלומד תורה בתארה, מהי, הנושא אישה, ואחר כך לומד תורה, עדות השם נאמנה, מרוכיה ברבה, נאמנה היא התורה, עדות השם, להעיד בלומדיה, ביום הדין מי יקיים אותה ומי לא. הלאה, אנחנו חוזרים למה שכתוב בבגדי המשכן והכהונה. כתוב שהיו עושים את המעשה רוקם, ויש ציורים שכתוב עליהם מעשה חושב. מה הכוונה, מה ההבדל? אמר בלעזר שהיו רוקמים במקום שחושבים. זאת אומרת, הפסוקים השלמים אחד השני. תחילה היו רושמים צורה על הבגד על ידי צבע, ואחר כך היו רוקמים במחת לפי אותה צורה. אז באמת, לפעמים כתוב קינת הציורים על שם הרשימה בצבע, מעשה חושב, לפעמים קינה אותם על שם הרקימה במחת בסוף עשייתם. פירוש אחר, אותנו שמידי רבי נחמיה, רוקם זה מעשה מחת, רקמת ציור על גבי הריג, שכבר עשוי, לפיכך רק פרצוף אחד, צד אחד, שהיה נראה בשני צידי הבגד, ואילו מעשה חושב, היינו מעשה הורג, ציור הנהרג בתוך הבגד בשעת ההריגה, ולא שמרוקם עליו לאחר הריגתו. לפיכך היו פה שתי פרצופות, בכל צד של הריג היה ציור אחר, כי דברים שמעשה הורג נעשו בשתי שכבות, בכל שכבות בפני עצמן נהרגו ציורים, באופן זה יכול להיות למשל צורת אריה בצד אחד של אריה וצורת נצר בצד שני נשר. בעצם רבי נחמיה חולק על רבי אלעזר, דעתו מעשה הורג כמעשה הורג, לא משלימים זה את זה, פירוש שמשלים זה את זה, אלא הם אופנים שונים של עשיית הציורים באריגים. רבותיי היקרים, אנחנו נעצור כאן, חזק וברוך.